ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא מציע דף מם זין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר. הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל בערך באמצע העמוד, אפשר גם לספור 30 שורות מלמעלה. השיעור מתחיל במילים במה קונים, באמצע השורה. אבל לפני שניכנס לתוכן הגמרא, נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא, ושם כתבנו מחלוקת רב ולוי של מי הוא הסודר בקניין חליפין. לפי לוי, בכליו של מקנה. לפי רב, בכליו של קונה. לפי רב, למשל, יש אדם שרוצה לקנות משהו, אז הסודר שמשתמשים בו כדי ליצור קניין חליפין, הסודר יהיה של הקונה, והוא נותן את הסודר למקנה, ותמורת קבלת הסודר, אותו פריט שרוצה לקנות עובר מיד אליו, ולא צורך לקניין נוסף, ולא צורך למשל למשיכה. הגמרא, במה קונים? בניין קניין חליפין. רב אמר בכליו של קונה. אמרנו מקודם, לדוגמה, הסודר שיהיה של הקונה, דניח עלי לקונה דלווי מקנה קונה, נוח לו לקונה, שהמוכיר, שהמקנה, הוא יקנה ממנו הסודר, כי היכי דליגמר וליקני לי. כתוצאה מהנוחות הזאת, שהתחושה הטובה, שהמקנה קיבל משהו מן הקונה, הוא מסכים להקנות לקונה את חפצו. ולוי אמר בכליו של מקנה, כדבעינן למימר לקמן. ההוכחה לשיטת לוי יבוא בהמשך. אז, אבל לפי לוי, המקנה הוא זה שנותן את הסודר לקונה, ויחד עם זה, הפריט שהוא מתכוון להקנות, עובר, שוב פעם, בלי צורך לאיזושהי קניין נוסף. בשורות הבאות אנחנו סימנו אותם כשאלה או קושיה ארוכה, בערך 6 שורות. אמר לרב הונה מדיסקרטה, זה שם מקום שממנו בא רב הונה, אותו רב הונה מדיסקרטה אומר לרבה. וללוי דאמר בכליו של מקנה. הקקני ערה אגב גלימה, אם מדובר בקניין אדמה על ידי קניין סודר, קניין חליפין. בפועל מה קורה? הוא שמקנה את הקרקע, הוא מוציא את הסודר, הוא נותן את הסודר לקונה, ואגב הסודר הם מעבירים בעלות על הקרקע מהמקנה לקונה. תשאלו, אז מה הבעיה עם זה? הגמרא מסבירה. אם כן, הבלוהו נכסים שיש להם אחריות, האדמות, הקרקע, זה נקרא נכסים שיש להם אחריות. זה ביטוי, אין צורך לרדת להסבר המפורט, אבל אלו הם נכסים שיש להם אחריות. ומה קורה פה? ונקנים עם נכסים שאין להם אחריות. זאת אומרת, אגב, הפעולה שאתה עושה על הסודר, שזה מטלטלין, שזה אלו נכסים שאין להם אחריות, אגב, הקניין שאתה עושה על המטלטלין עובר בעלות הקרקע. וענן איפכה תנן. ואנחנו יודעים שההפך הוא הנכון. כי מה כתוב במשנה שנצטט עכשיו? נכסים שאין להם אחריות, מטלטלים, נקנים עם נכסים שיש להם אחריות. דהיינו, אדם עושה קניין על קרקע, ואם המוכיר, המקנה, הסכים עם הקונה להעביר לו גם כן מטלטלים, הקניין שעושים על הקרקע מאפשר העברת המטלטלים, בעלות המטלטלים גם כן. אבל מה העיקרון פה? הקניין שאתה עושה על הקרקע, על הנכסים שיש להם אחריות, מאפשר העברת בעלות גם על מטלטלים. ולא ההפך. לא אומרים שהקניין שאתה עושה על המטלטלים מאפשר קניין גם על הקרקע. אבל מה לעשות? לפי לוי זה מה שיוצא. כי לפי לוי, בכליו של מקנה, אדם עומד להקנות קרקע, אז איך הוא עושה את זה? אגב, הסודר עושה את הקניין על הסודר, על שהוא מטלטלין, ויחד עם זה עובר בעלות על הקרקע, וזה נגד מה שאנחנו יודעים. אמר לי רבה, אחרי שהוא שומע את הקושיה הזאת, הוא אומר כזה דבר, איה ולוי הכה, אם לוי היה פה, אתה בעצם מקשה על שיטת לוי. אם הוא היה פה, הווה מפיק לאפך פולסי דנועה. הוא היה יורה על הפנים שלך פולסי דנועה. רשי כותב, מפיק לאפך פולסי דנועה, ניצוצות של אור, מביא לשון לועזי, שהן עגולות, כפולסה, דיומין לכמן, הסימון פולסה, לשון שמתה, כמה לה, הביטוי הזה בעצם הוא החרמה, שאתה מחרים אותו, שחשדתו בזו שאתה חושד שכך היה אומר לוי. רב אומר פשוט לא ולא, ורב גם עכשיו ממשיך להסביר. מי סבירה, מי סברת פנימה מקנלי? אתה חושב שהגלימה, דהיינו הסודר, המטלטלין, הוא זה שמקנה את הקרקע? לא, אלא מה? בהי הנאה דקקמקבל מיני, מבחינת מבטו של המקנה. והאור הנע שהלוקח, שהקונה, מקבל ממנו את הסודר, את הגלימה, גמר ואקני לי. תמועת ההנאה שהוא רואה בזה שהוא מקבל ממנו, הוא גומר בדעתו להקנות את הקרקע. אנחנו נסתכל בראשים, מי סברת דאמר לי, אגב שעל ידי משיכת הכלי שנקנה לו במשיכה יקנה לו הקרקע עם הכלי, אין אלו אלא כחליפין, כאילו זה הקונה מוסר לו למקנה חפץ אחר תחת קרקע. ומהו מסירתו? מה מוסר הקונה למקנה? הנעת קבלתו ממנו מתנת הכלי שחשבו לקבל ממנו מתנה, נוח לו כאילו נותן לו זה הקונה מתנה רבה וגמר ונותן ומקנה לו הקרקע. נחזור על הדברים האלו במילים הבאות. בקבלת הכלי על ידי הקונה שגורם הנאה למקנה. הרי כאילו הקונה מקנה משהו למקנה תמורת הקרקע. אנחנו בגמרות המסומנות מציינים אצל הכוכבית בשוליים תופעה דומה מוזכר בקידושין דף זין עמוד א' באישה שהיא המקנה, היא מקנה את עצמה בקידושין שאמרה, שאומרת לגבר הילך מנה, כך 100 שקל ואקדש אני לך מי זה לך? לחתן, לקונה מקודשת. אנחנו אומרים שזה מועיל דאותו קונה, דהיינו הבעל הווי אדם חשוב וקבלתו מהנה אותה ונחשב כאילו הוא נותן לה משהו ותמועת זה היא מקנה את עצמה לו. אז יש, איך אומרים, תקדים או מקרה דומה. אז אנחנו חוזרים לגמרא ואומר הגמרא כעת כתנאי. המחלוקת בין רב ולוי הוא מחלוקת תנאים, ואנחנו נראה כאן מקור תנאי שתנא קמא, ובהמשך אנחנו נראה גם רבי יהודה. ובכן, כתנאי, רב ולוי, כמו שאמרנו, מקביל למחלוקת תנאים. אנחנו כאן מביאים פסוק שציטטנו בשיעורים הקודמים, שהוא ממגילת רות, והוא המקור לקניין חליפין. וזאת לפנים בישראל על הגאולה ועל התמורה, לקיים כל דבר שלף איש נעלו ונתן לרעהו. גאולה זו מחירה. אומר רשי לקראת סוף שורות הקצרות, גאולה זו מכירה שמחר לו מכירה גמורה בדמים ולא קיבל מעות, ובאים לקיים דברי מכירתן על ידי קניין. ממשיך הגמרא ואומרת, וכן הוא אומר ההוכחה שגאולה זו מכירה, יש פסוק שמוכיח כך, לא יגאל. תמורה זו חליפין, וכן הוא אומר לא יחליפנו ולא ימיר אותו. לקיים כל דבר שלף איש נעלו ונתן לרעהו. מי נתן למי? אז הפירוש הראשון, הדעה הראשונה, תנא קמא, בועז נתן לגויים. ובנקרא לזה הסיפור המקראי, בועז הוא הקונה. הוא קנה את רות והנכסים שהיו לבעלה הנפטר, שהם בעצם עברו לגואל שמוזכר כעת בפסוק בגמרא, ובועז קנה ממנו. אז השאלה הייתה מי נתן למי. הנעל שמוזכר פה בפסוק שלף איש נעלו ונתן רעהו, אז לפי התנא קמא כאן בועז שהוא היה הקונה הוא נתן לגואל שהוא המקנה. רבי יהודה אומר גואל נתן לבועז, וזה מקביל לשיטת לוי כליו של מקנה, כי אותו גואל בסיפור הוא היה המקנה. תנא, קונים בכלי אף על פי שאין בו שווה פרוטה. בשוליים תחת הכותרת נושא/מבנה, הפס הכפול שאנחנו נראה מבליט מחלוקת רב נחמן ורב ששת, עם פירות יכולות לשמש כסודר, והביטוי שמתאים לזה היא פרי נעשה חליפין. אנחנו הזכרנו את המחלוקת הזאת בשיעורים הקודמים, וכאן הוא הבסיס או המקור לדבר. הגמרא, אמר רבי, אמר רב נחמן, לא שנו אלא בכלי, אבל בפרי לא. רשי, לא שנו דקונים קניין אלא בכלי, אבל בפרי, אומר רשי, כל דבר שאינו כלי לא, ורשי מציין, ואפילו שווה הרבה. אז השיטה של רב נחמן אומר לנו שהקניין, דיברנו על קניין חליפין, הוא רק בכלי, אבל לא בפירות. רב ששת, ממשיך הגמרא, אומר, אפילו בפירות. מה הייתה עם הרב נחמן? למה הוא מגביל הקניין חליפין, את הסודר לכלי ולא משהו אחר? אמר קרא, נעלו, בפסוק שהבאנו מקודם מגילת רות, כתוב שלף איש נעלו, נעל אין מידי אחינה לא, דהיינו דבר שאינו כלי אי אפשר להשתמש בו כסודר. מה הייתה עם הרב ששת שמאפשר מעבר לכלי לשימוש עבור קניין חליפים? אמר הקרא, לקיים כל דבר. ורשי מוסיף עוד אחת, אומר, לקיים בכל דבר. ממשיך הגמרא ורוצה לדעת מה כל אחד אומר לשיטה השנייה. לרב נחמן נמי הכתיב לקיים כל דבר, ורב נחמן הגביל את הקניין ליצירת הקין רק בכלי, אז מה הוא לומד מהפסקה לקיים כל דבר? תשובה, ההוא לקיים כל דבר תנקנין במנעל. רשי כותב, ההוא לקיים כל דבר גאולה ותמורה, מה שהזכרנו בברייתא ליעיל, מחירה או חליפין, אבל זה צריך להיות דרך מנעל, דרך כלי. ורב ששת נמי הכתיב שואל את הגמרא, נעלו, רב ששת שהרחיב את האפשרויות לאמצעי ליצירת קניין חליפין מעבר לנעל, אז מה הוא לומד מהעובדה שכתוב נעלו? המלאך רב ששת, מה נעלו דבר המסוים? כמו שנעל הוא דבר שלם, אף כל דבר המסוים, גם כל דבר אחר, גם אם הוא אינו כלי, אבל צריך להיות שלם. להפוקי חצי רימון. נכון, רימון שלם, לפי רב ששת, יכול להיות האמצעי לחליפין, כמו להיות הסודר. אבל חצי רימון הוא לא דבר מסוים, הוא לא דבר שלם. ומה עוד? וחצי אגוז דלא, שהם אינם קשרים לקניין חליפין. אמר רב ששת, ברי דרבידי, כמן כתבינן העידנה, יש נוסח שכותבים בשעת הקניין, במנה דקשר למקנה בי. יש כאן ארבע מילים מבחינת הנוסח שאנחנו רוצים להבין אותו. במנה, האמירה או המילה הזאת שאנחנו כותבים, להפוקי מדרב ששת, דאמר קונין בפירות. אז מנה זה כלי, אז הנוסח מוכיח שלא פוסקים כרב ששת, שאפשר גם משהו מעבר לכלי. דקשר, והמילה השנייה שהזכרנו, מה זה מלמד? להפוקי מדשמואל, דהיינו אנחנו לא מקבלים עמדת שמואל, דאמר קונין, ואנחנו ממשיכים לעמוד ב' במרוקה. יש מחלוקת מה פירוש המילה הזאת. לפי רשי, כלי העשוי מגללי בקר, והתוספות מביא פירוש גרעיני תמרה שמחליקים בהן את הקלף. בכל אופן, הנוסח שלנו בקניינים בא להפוך שאלו לא יכולים לשמש כסודר. למקנה, להפוך מדלוי דאמר בכליו של מקנה, כמשמלן למקניה שמשמע לקנות ולא לקנויה. אז הכלי הוא של מי? הוא של הקונה, וזה לא כשיטת לוי שפתחנו בשיעורים היום שאומר כליו של מקנה. המילה בי שכותבים בנוסח, מה זה בי? קודם כל המילה הזאת משמע, אומר רשי, משמע מיעוט, בו ולא בדבר אחר. אז מה אנחנו באים למעט? רב פאפה אמר לימודי מטבע, שמטבע אינו כשר להיות לשמש כסודר. ורב זביד ביתם רב אשי אמר לימודי איסורי הנאה. איקה דאמרי בי, אמר רב פאפה לימודי מטבע דקשר, אמר רב זביד ביתם רב אשי לימודי איסורי הנאה. אבל מרוקה לא יצטרך, אבל למעט שימוש במרוקה אין צורך לומר את זה, אין צורך לניסוח ללמד על כך. ברבינו חננאל כתוב אבל מרוקה לא צריך, לא צריכים איזושהי אמירה למעט אותו, דה לת בי מששה, הוא כל כך כלום שכולם מבינים שלא משתמשים בזה. רק נציין שלפי רבינו חננאל פירוש מרוקה כמו שראינו בתוספות ליל, גרעיני גרעינה של תמרה שמחליקים בתפר הגית, זה מופיע ברבינו חננאל בתחילת הפירוש שלו. אנחנו חוזרים לגמרא. הסימון קונה את המטבע, זה מה שראינו במשנה, שמשיכת הסימון מחייב מחייב השני לשלם את המטבע. המשנה הביאה את זה כאחד מהדוגמאות של פירה, משיכת הפרי מחייב תשלום הכסף. מהי הסימון? אמר רב, מעות הניתנות בסימן לבית המרחץ. כשנסתכל ברשי, הניתנות בסימן, הבלן הוא זה שמחמם את המרחץ, מטפל בענייני המרחץ, הבלן הזה מקבל סימנים מיד הנמנים לרחוץ בית המרחץ, לדעת כמה הם, ולפיהם, לפי כמות האנשים האלו, יחם המים ויחין על אותיות, הם כמו מגבות, ונותנים לו מעות פחותות ורעות בסימן. אז לפי מה שמצטבר אצל הבלן, הכמות של אותם הסימונים, הוא יודע כמה אנשים אמורים לבוא. אבל הגמרא מעלה קושיה. אבל לפני שנתקדם, נתייחס לסימונים. ראינו כאן צורת בית וגם מספר אחד אצל הגמרא. בעוד מספר שורות נראה רבי יוחנן גם כן בצורת בית, מספר 2, ובשוליים כתבנו תחת הכותרת נעשה סלש מפנה דעות במהו הסימון דקטני במשנה. אז בינתיים שמענו את פירוש של רב לעניין, אותם מעות שהן מעות רעות שניתנו שנותנים לבלן כסימן לדעת כמה אנשים אמורים לבוא. שואלת רמה קושיה, ואנחנו גם סימנו את השורות הבאות כקושיה ארוכה בערך 8-9 שורות. מיטיבי, אין מחללים מעשר שני על הסימון ולא על מאות הניתנות בסימן לבית המרחץ. המחלין זה פדיון, אנשים שעומדים לפדות הפירות מעשר שני שהם הפרישו, רוצים לפדות אותם על ממון, על מטבעות שיוכל להביא אותם לירושלים. אבל התנא מלמד שלא מחלין על הסימון, זה דבר אחד. דבר שני, ולא על מאות הניתנות בסימן לבית המרחץ. מכלל, מכאן אפשר להבין, הסימון הוא שונה, הוא נפרד ממאות הניתנות וכו'. בכלל דה סימון לב מאות הניתנות בסימן לבית המרחץ. וכי תימה פירושי כמפרש, אולי תרצו כדי להעמיד את שיטת רב, לומר שהתנה לא מביא שתי דוגמאות, אלא הוא אומר שאין פודין על הסימון, ואז מפרש מהו. זה, ובכך אפשר לשמוע על הפירוש של רב. אבל הגמרא דוחה את האפשרות הזאת. והלא תנא הכי, התנא לא מלמד כך. ומה כתוב באותו מקור תנאי? מחלנין מעשר שני על הסימון, דברי רבי דוסה. וחכמים אומרים אין מחללין. מה? אין מחללין מה? על הסימון. ושווין יש הסכמה שאין מחללין המאות הניתנות בסימן לבית המרחץ. אז אם ניקח רבי דוסה לדוגמה, הוא אומר כן מחללין על הסימון, ולא מחללין על מאות הניתנות בסימן. אז רואים שהם אינם אותו דבר. אלא מרב יוחנן, מה היה הסימון? פולסה. הזכרנו את המילה הזאת מוקדם יותר, פולסה דנורה, ורשי כותב מחוסר צורה, וקוראים לו ומביא לשון לועזי. אז מה זה הסימון? אותו חתיכת מתכת עגולה, אבל אין עליו צורה. ממשיך הגמר ואומר, ואזדה רבי יוחנן לטעמי. זה שרבי יוחנן מסביר הסימון בצורה כזאת, זה רבי יוחנן לשיטתו. ורשי כותב, ואז רבי יוחנן תמי, מדאוקי לרבי ישמעאל, דפליג, על כל דבר שאין עליה צורה, להתיר חילול עליו, הוא מתיר פדיון, פדיון מעשר שני עליו, דאמר כרבי דוסה, אשמינן רבי יוחנן די אסימון די רבי דוסה, דבר שאין עליו צורה הוא. עכשיו נראה את זה בגמרא. דאמר רבי יוחנן, רבי דוסה ורבי שמעאל אמרו דבר אחד. רבי דוסה הדי אמרן, הוא זה שאמר שאפשר לחלב מעשר שני על אסימון. ורבי יוחנן הסביר מה זה אסימון, פולסה. ועכשיו נראה שרבי יוחנן הוא עקבי, הוא לשיטתו בעניין הזה, כי רבי יוחנן אמר שרבי דוסה ורבי שמעאל אמרו דבר אחד. רבי דוסה כבר שמענו, רבי שמעאל מה היא? תתניה, וצרת הכסף בידך. זה הפסוק שמדבר על פדיון מעשר שני לקראת הבאת הכספים האלו לירושלים, לרבות כל דבר הנצרר ביד, דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר לרבות כל דבר שיש עליו צורה. אז זה שיטת רבי עקיבא. רבי ישמעאל לא אומר כך, גם דבר שאין עליו צורה ראוי לפדיון וחילול מעשר שני. ובכך אנחנו רואים שרבי יוחנן שהסביר את דברי רבי דוסה הסימון כדבר שאין עליו צורה, אותו רבי יוחנן אמר שרבי דוסה מקביל לשיטת רבי שמעאל, שגם הוא מדבר על פדיון מעשר שני הדבר שאין בו צורה. זה לרבות כל דבר הנצרר ביד, כל דבר שאתה יכול לקשור אותו ולהביא אותו, זה מספיק, ולא צריך דבר שיש עליו צורה. כיצד משך עמנו פירות ולא נתן לו מעות, אינו יכול לחזור בו. וההמשך במשנה הוא ההפך, נתן לו מעות ולא משך עמנו פירות, יכול לחזור בו. בשליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה ציירנו מעוין, והמעוין מבליט מחלוקת רבי יוחנן ורש לקיש, היא מעות קונות מדורייתא. אמר רבי יוחנן, דבר תורה, כאילו ברמה של דורייתא, מעות קונות. אם אדם לוקח, קונה, בא ונותן מעות למוכר עבור איזושהי פריט, זהו, למרות שהקונה לא משך את הפריט, זה שלו. גם אם הוא, גם הוא משאיר את הפריט על המדפים של המוכר, זה שלו, זה של הקונה. ומדורייתא, אף אחד לא יכול לחזור בו. ומפני מה אמרו משיכה קונה, זה דברי רבי יוחנן שמה. מה זה משיכה קונה? שרק משיכה בלאפוקי מעות, שבעצם מה נאמר פה, מפני מה אמרו שמעות אינן קונות, גם אם הוא הקונה שילם מעות אבל עוד לא משך את הפריט, לא עשה קניין משיכה, אין קניין. למה אמרו כך? למה אמרו שבמתן מעות, למה הרבנן אמרו במתן מעות עדיין אפשר לחזור בו, זה לא מהווה קניין? שוב פעם, מדרבנן, למה? תשובה, גזירה שמה יאמר לא נשרפו חיתך הבעלייה. אם היינו אומרים שמתן המעות, נגיד אדם בא לקנות שעה חיתה והוא נותן כסף למוכר, אם אנחנו אומרים שהחיתה מיד עוברת מבחינת בעלות לקונה בגלל שמעות קונות, מה יהיה אם יפרוץ שריפה, דליקה? האם המוכר מוציא מאמצים, יתאמץ, האם הוא יתאמץ להציל מהדליקה אותם חיתים? לא, זה לא שלו. איזה אינטרס יש לו להציל מפני הדליקה? אז לכן באו החכמים ואמרו אין קניין, והקונה אינו קונה בזה שהוא שילם מעות, אלא מה? החיתים נשארו של המוכר. זה ידרבן אותו להציל אותם מפני הדליקה. אני קורא עוד פעם, למה אמרו שדווקא משיכה קונה ולא מתן מעות? גזירה, כי אם היינו אומרים מתן מעות קונה, גזירה שמה יאמר לא, המוכר יגיד לא, נשרפו חיתך בעלייה. הגמרא שואלת, למה צריכים תקנה? סוף סוף, מן דשדה דליקה, מהי שלומי? אם אנחנו כל כך חוששים מפני הפסד הקונה, אין כאן הפסד לקונה. גם אם יפרוץ דליקה, מי שהבעיר את האש, הוא ישלם עבור החיתים. במילים אחרות, אנחנו יכולים עדיין לומר שאין צורך לשום גזירה, המעות באמת קונות, ומבחינת הבעיה של פריצת דליקה, מי שהבעיר את האש הוא יפצה את הלוקח. אז למה אומרים בכל זאת, למה רבי יוחנן אומר בכל זאת שמדרבנן מעות אינן קונות, אלא גזירה שמה טיפול דליקה באונס? אז אין כאן פיצוי שנקבל מהמבעיר את הדליקה. אי מוקמת להו ברשותי, אם נעמיד את החיטה או כל דבר אחר שאדם שילם עבורו, אם מעמידים את ה... נמשיך עם הדוגמה של החיטה, אם נעמיד את החיטה ברשותו של המוכר, דיינו המעות לא קונות, מסר נפשי תרח ומציל, הוא יתאמץ להציל את החיטה מהדלקה, והיא לא, אם אנחנו לא נאמר כך, דהיינו אם נאמר שהמעות קונות והחיטה עברה בבעלותו לקונה ויפרוץ דלקה אצל המוכר, שאנחנו לא הדגשנו את זה מקודם, אבל קורה אולי אפילו לעתים קרובות שאדם קונה משהו אבל לא לוקח אותו מיד הביתה, הוא משאיר את זה בחנות. אז לכן אם אנחנו לא נעמיד, נשאיר את החיטה ברשות המוכר אלא המעות קונות, וזה, והחיטה הופך להיות של הלוקח, לא מסר נפשי ותרח ומציל, אותו מוכר לא יתאמץ להציל את החיטה מפני הדלקה, הרי זה לא שלו. לכן אנחנו אומרים ש מעות אומנם מדורית הקונות, אבל תקנו חכמים שזה לא קונה, והחיטה נשאר ברשות המוכר, ואם ייפול דלקה הוא יתאמץ ועוד איך כדי להציל את החיטה מפני הדלקה, כי זה עדיין חיטה שלו והוא עומד להפסיד אם זה יישרף. ריש לקיש אמר, משיכה מפורשת מן התורה, דהיינו אין קניין במתן מעות בכלל. התורה בעניין קניינים אומרת שרק אם הלוקח מושך את הכלי, את הפריט, הוא קונה, אבל אם אין משיכה אז עדיין יכולים לחזור בהן. מה הייתה מדריש לקיש? המקרא, וכי תמכרו ממכר למיתך או קנו מיד המיתך. והמשך הפסוק אומר אל תונו איש את אחיו. ומה אנחנו רואים בפסוק הזה? דבר, הפסוק כתוב או קנו מיד המיתך, דבר הנקנה מיד ליד, דיינו משיכה. ורב יוחנן אמר מיד, מה שכתוב בפסוק קנו מיד, זה לא מחייב שוב פעם על, 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 על הרובד של, על הרובד של הדורייטה, זה לא אומר דווקא משיכה. אז מה כן? מה זה מיד? וכי או קנו מיד המיתך, מיד למעוטי קרקע ולפי הונאה. לכן כתבנו בשוליים וגם קראנו לפני דקה את המשך הפסוק הזה, אל תונו איש את אחיו. אז מכאן אנחנו לומדים שיש איסור הונאה, אבל לא שייך איסור הונאה במכירת קרקעות, זה למעוטי קרקע, כי הוא לא דבר דבר שמעבירים אותו ביד. קניין קרקע הוא על ידי חזקה, על ידי שטר, על ידי תשלומאות. אז מיד, המילה מיד בפסוק בא למעוטי קרקע, ממה? מאיסור הונאה. אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו עד כמה זה נאמר, אבל בוא נגיד כך, אם אדם מוכר איזושהי חפץ מטלטלין ומבקש תשלום, דורש תשלום שהוא יותר משישית מעבר למחיר, או אני אגיד אפילו נגיד שישית מעבר למחיר המקובל, הוא עבר על איסור הונאה. אינו כן כשמדובר במוכר קרקע שמבקש הרבה כסף, כסף הרבה כסף מעבר למחיר המקובל, הוא לא עובר על הונאה, דהיינו קרקע לתבי הונאה. וריש לקיש, אז מה הוא עונה? הרי מיד מלמד כך שלימודי קרקע, אז הוא אומר אם כן לכתוב כך אז אם זה מטרת הפסוק, היה צריך לכתוב וכי תמכרו ממכר מיד עמיתך אל תונו. אבל זה לא מה שכתוב. יש עוד מילים, או קנה למלי בפסוק שקראנו מקודם, וכי תמכרו ממכר לעמיתך, או קנו מיד עמיתך. מה זה או קנו למלי? שמע מינה למשיכה. זה בא ללמד קניין משיכה, שרק על ידי קניין משיכה קונים ולא על ידי תשלום מעות. רבי יוחנן, או קנו מי עביד לי, הרי רבי יוחנן לא אומר שמן התורה קונים רק במשיכה ולא על ידי מעות, הוא אמר מקודם שמדורייתא מעות קונות. אז מה רבי יוחנן לומד מאו קנו מי עביד לי? תשובה, מביילי לחידיתניה, וכי תמכרו ממכר אל תונו. כאן התנה מדלג על כמה מילים באותו פסוק שקראנו מקודם. אז מה זה מלמד? אין לי אלא שניתנה לוקח. אם היה כתוב רק כך, וכי תמכרו ממכר, אז המוכר מוזהר אל תונו, אל תבוא על הונאה שהלוקח ניתנה. ניתנה מוכר מניין? יש מצב גם הפוך, שמישהו קונה ומשלם הרבה פחות משווי החפץ. זה, אז מי המפסיד? המוכר. אז מניין שגם זה אסור? תמוד לומר או קנו אל תונו, אתה קונה תיזהר לא לשלם פחות מדי, כי אז תבוא לידי איסור הונאה. זה מה שרבי יוחנן רואה בביטוי או קנו, שבסופו של דבר איסור הונאה חלה גם על מוכר וגם על קונה. וריש לקיש, מה הוא עונה? הרי לפי ריש לקיש גם יש את הבעיה הזאת. אז הוא אומר תרתי גמר מיני. אנחנו נסתכל ברשי, תרתי גמר מיני, רשי בשליש הראשון של העמוד אומר, מה זה תרתי? שני דברים אנחנו לומדים, הונאת מוכר מאו קנו אל תונו, שיש לי זהר לא לגום הונאה למוכר, וזה נלמד מזה שכתוב או קנו אל תונו, ומשיכה מדסמך המילה מיד, מה שראינו בפסוק וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנו מיד. ומשיכה זה המקור למשיכה, מזה שהתורה סומכת המילה מיד ללשון קניין, או קנו מיד ולא סמכי לממכר. ובפסוק המילה מיד לא נסמך למילה ממכר, אלא מה? בפסוק היה כתוב כמו שראינו, וכי תמכו ממכר לעמיתך או קנו מיד עמיתך. חזרה לגמרא, ובשוליים תחת הכותרת מבנה המשולש מופיע קושיות ממקורות על שיטת ריש לקיש.